על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב לכולם, שוב 03-593-93. להזכיר, אנחנו בתוכנית של שאלות עד חצות. ערב טוב לשאלה הראשונה בשעה השנייה.
שלום הרב.
שלום, שלום.
שלום, דבר ראשון, יש הכוח, באמת, זה לא יש הכוח על תוכנית, יש הכוח על דור שזכינו לו אותי, את זה שאנחנו יודעים שיש שאלה, שיש תשובה על כל דבר, אז אם אנחנו לא שואלים שאלות, מרגיע אותנו הרבה. מה שרציתי לשאול, שאלה אולי קצת, שאלתי את האנשים, כעסו עליי קצת, אבל חיכיתי לתוכנית. בעצם, אנחנו הרי יודעים שהמלחמה עם ישמעאל זה בעצם מלחמת דת, זאת אומרת, כאילו, זה לא מתחיל פה, זה משהו שהם רבים פה על ארץ ישראל וכולי, ובשביל זה הם יכולים גם להרוג אותנו. אז אני רוצה לשאול בנקודה של הדת שבמלחמה הזאת, בעצם הרי אנחנו יודעים שהישמעאלים לא המציאו כלום. הכל נלקח מאיתנו. זה שיש, גם אנחנו יודעים שיש למשל את המלך שמצווה להרוג אותו, ושמי שמת במלחמה הוא קדוש, הם לא המציאו את המושגים. אז אני בעצם שואל, איפה בעצם התביעה, מה הנקודה של התביעה בעצם על הערבי שגדל מילדותו על הדת ועל האמונה הזאת, אז בעצם הדביעה היחידה שאפשר למצוא עליו זה מה? זה שהוא לא גילה שמוחמד לא אמיתי?
אני לא מתכוון לענות על השאלה הזאת פה, אני כבר עניתי עליה לפני כמה שבועות, זו תשובה ארוכה. יש איזו שיחה מוקלטת, מה ההבדל בין תמחה את זכר המלאק לבין הנושא הזה? ההבדל הוא פשוט לעניין של ידיעה ואמונה עיוורת, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו, כי אני צריך לשאול לפחות 40 דקות.
טוב, אז אולי שאלה אחרת. מאברהם אבינו רואים שידוע המדרש שהוא ראה את השמש, הוא חשב אולי היא בראת העולם, אז בלילה היא נעלמה, והגיע הירח, אז שאלה מקורי מייקרוסובר, ובסוף מייקרוסובר, כשהוא ראה את השמש, אברהם אבינו עמד על דעתו, והוא ידע שהשמש לא נעלמה, אלא היא שקעה במקום אחר.
כולם מבינים שמדובר פה באיזושהי אילוסטרציה, באיזשהו משל, באיזשהו ציור של דבר עמוק יותר, ואני אסביר מה הכוונה. האמת היא שכל הסיפור של אברהם אבינו, את אברהם אבינו מציירים בשתי צורות שלא תמיד נראות כעולות בקנה אחד. מצד אחד איש החסד, מצד שני החוקר הגדול שהגיע לאמונה דרך חקירתו. זה שני פנים שלא לא סותרים אמנם, אבל נראים שלא עולי, שאינם נובעים משורש אחד ולא היא. היהדות, אצל בעלי המוסר תמיד ידענו, לימדו אותנו שמי שאיננו מכיר טובה, מי שהוא כפוי טובה, הוא מופקע לגמרי. הכרת הטוב זה היסוד של כל דבר, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, גם כלפי בני אדם. גם בין הורים לילדים, גם בין איש לאשתו, כל הזמן, בכל מקום. אברהם אבינו, בהיותו איש החסד, היה מכיר טובה, ילד בן 3, הולך ברחוב, מישהו נותן לו סוכריה, אני אומר את זה כמובן כאילוסטרציה. אומרת לו אמא שלו, הגברת המטלאי בת קר נבואה, אברהם עלה תגיד תודה. הוא אומר לו, תודה רבה שעשית בשביל סוכריה. אומר לו, האיש, אני לא עשיתי את הסוכריה, אני קניתי אותה בחנות. בשבילך, אומר, תודה רבה שקנית את הסוכריה בשבילי בחנות. עכשיו צריך להגיד תודה רבה גם לבעל החנות, שעשה את הסוכריה, שתוכל לקנות אותה בשבילי. הוא בא לבעל החנות, בעל החנות אומר לו, סליחה, אני לא עשיתי את הסוכריה, אני הבאתי אותה מהמפעל. אומר לו, תודה רבה גם על זה. עכשיו צריך ללכת לבעל המפעל. הוא מגיע לבעל המפעל, והוא רואה שגם בעל המפעל לא עשה אותה יש מעין, אלא לקח, עשה אותה מכל מיני חומרים שהוא הביא מהשדה. אז הוא אומר לו, תודה רבה שיצרת את הסוכריה, עכשיו צריך ללכת לבעל השדה. הוא הגיע לבעל השדה והוא רואה שהוא גם כן ממחזר זרעים ממחזור קודם. ואז הוא שאל, בסדר, לכל הילד צריך להגיד תודה, אבל למי שיצר את היסודות, את החוקים, את החומרים, לא צריך להגיד תודה? אז הוא הסתכל וראה שיש מחזוריות בעולם. הוא אומר, המחזוריות הזאת בעולם, מישהו היה אחראי עליה. וכך הוא גילה את בורו, הוא גילה מישהו שצריך להיות אחראי מעל הדברים הללו. אז כשחזר מתארים, שמש, ירח, זה את הכוחות המרכזיים בבריאה, שרואים שהם אלה שמשפיעים, וצריך לעלות מעליהם. זה לא משהו ילדותי כזה שראה את השמש וראה את הירח, וראה שמש הוקעת, זה משהו עמוק, הוא ראה סדר. ואם יש סדר, צריך שיהיה מסדר.
אז זה לא כפשוטו בעצם.
זה כן כפשוטו, אבל זה פשוטו, זה פשוטו. כל דבר אחר הוא לא פשוטו. זה פשוטם של דברים שחזל באו ללמד אותנו. שהוא ראה את הסדר בבריאה, והוא הלך לחפש את המסדר. עד היום על זה אנחנו מתווכחים כל הזמן. עד היום אנשים באים ואומרים שהעולם נהיה ספונטנית מאליו, ואז אנחנו אומרים להם, איך יכול להיות? הרי במהלך ההיסטוריה, מיליוני כוסות זכוכית נפלו ממיליוני שולחנות על מיליוני רצפות, והתרסקו למיליארדי מחיתות זכוכית. אבל מעולם לא קרה אפילו פעם אחת שמחיתות זכוכית קפצו על שולחן וניהו לכוס. אז זה, הנושא של סדר ומסדר, זה הנושא הראשוני שמדברים עליו כשמדברים על בורא ועל מסדר.
ובמהלך, אגב, בעניין לעניין, במהלך מפגש עם כל מיני אנשים שטוענים ככה, זה יוצא לי הרבה פעמים גם סתם להתפגש עם קרובי משפחה וכו', ודווקא אנשים שכחול משכילים, אני תמיד עומדות למול עיניי המילים של הרב, שככה אני זוכר, אם אני זוכר נכון, שכיום אין מילים להתבקח ולבוא לשכנע, כי זה או שמי שרוצה להתקרב, כן, זה נכון, מי שרוצה להתקרב אז הוא שומע, ומי שמתבקח, שרואים שמגיע ממקום של הקנטר, אז אין היום את זה, אני בעצם שואל, אין היום את הדמה שתשיב,
אני לא חושב שהשתנה משהו היום מאשר בימים עברו. מה שאתה אומר נכון תמיד ותמיד לא נכון, הכוונה היא כזאת. אף פעם...
אני מתכוון, בימים עברו יותר הרב היה מסתובב כאילו...
אני לא אמרתי שהשתנה משהו היום מימים עברו, ממש לא. אותו, כמו שהיה אז, כך גם היום, ואני חושב כמה שאני מבין, הדברים הם כאלה. בפגישות מקריות עם אנשים, על רגל אחת, אנשים לא ישמעו. ולכן אם אדם זורק לי שאלה ככה, סתם פתאום, אני נותן לו את הטלפון שלי, אני אומר לו, תתקשר, מותר לתת את הטלפונים הנכונים, הם אף פעם לא מתקשרים, כי זה לא באמת מעניין אותם. אם באמת אדם, אם באמת אדם מתעניין, ויש כאלה, אז צריך לקבוע איתו זמן, לשבת איתו בזמן שיש זמן, בעריכות, לדבר איתו במתינות, ואנשים שומעים, אנשים כאלה שבאמת רוצים, ככה זה תמיד וככה זה גם היום. אלה ששואלים...
על החלק של הכסית קיבלתו, כאילו אין מה לתת לו בשיניים, על זה שהוא כאילו להוכיח לו כמה זה לא נכון, וכמה הוא כסיל קיבלתו, זה כאילו כבר כשם שמצווה לומר, כך מצווה.
אני מכיר מעט מאוד אנשים שיכולים להצליח בהנקסיל קיבלתו, ולכן אני לא הייתי מציע לתכם את זה.
טוב, ממש נשאר כוח, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום, ערב טוב.
לשאול לרב בהקשר לנושא הזה של עבודות השם מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ראשית כל, האם אדם שעובד מתוך יראת עונש, יראת הרוממות או אהבת השם אפילו, האם זה בעצם המניע שלו אמור להיות כאילו בעבודת השם, או שזה עבור לבוא יותר מקור שכלי? ועוד שאלה באותו נושא, האם למה בעצם מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה בעצם ראיתי שעשה מכלם כתוב שזה חלק, זה לא איזשהו ענה, ככה מוכרח בעצם, זה לא
איזשהו
המלצה. למה זה כאילו מוכרח בעצם?
קודם כל, אני לא חושב שיש סתירה בין שכלי לבין לעבוד את האלוקים מיראה או מיראת העונש או מיראת האחת. זה, קודם כל, השכל חייב להיות. כתוב, וידעת היום השבועות אל אורך. אלא מה? שכשאדם רק יודע, יש מציאות כזו שמכיר את קונו ומתכוון למרוד בו. ולכן צריך גם והשבועות אל אורך. כלומר, גם להאמין, כלומר, להחדיר את הדברים לתוך המהות של האדם. כשאדם יודע וגם הופך את הידיעה הזאת לחלק מהמציאות שלו, כאן מתחילה עבודת השם, שיכולה להיות מיראת העונש, ויכולה להיות מיראת הרוממות, וזה לא בא במקום או על חשבון ההשגות השכליות. זה בא במקביל להם.
אבל כאילו, השורש הוא מה אמור להיות כאילו הדבר הראשון שמפעיל בעצם את האדם?
זה לא משנה הסדר. יש אנשים שמתחילים מהמוח ומגיעים ללב, יש אנשים שמתחילים מהלב ומגיעים למוח. העניין הוא שהאדם בלי מוח הוא אדם מת גם אם הלב שלו חזק, ואדם בלי לב הוא אדם מת גם אם המוח שלו עשוי מחומר נהדר. עכשיו, מה שאתה אומר, מתוך שלא לשמה בא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה, זה תופעה שבה אתה רואה אותה בכל מיני מקומות. למשל, ילדים קטנים לא רוצים לאכול. לא רוצים לאכול. אז הם אוכלים כשהאימא נותנת להם סוכריה בסוף. אז הם אוכלים שלא לשמה. לאט לאט הם גדלים, או אפילו כשהם לא גדלים, לאט לאט כשהם נאלצים לאכול, מתברר להם שהאוכל עצמו הוא גם טוב, טוב להם, הוא מחזק אותם, ואז הם אוכלים בשביל האוכל עצמו. אותו דבר, כשאדם מקיים מצוות שלא לשמה, לשם כבוד, לשם כל מיני סיבות אחרות, לשם השכר שהוא יקבל, לאט לאט, תוך כדי שהוא יקיים את המצווה, הוא כל כך יתרומם מבחינה רוחנית מהמצווה, אם הוא מקיים אותה כמו שצריך, שלאט לאט הוא יגיע לידי הכרה שכדאי לעשות את המצווה גם כשלעצמה. אני בזמנו לימדתי, כשהייתי בחור בין 23, 24, 25, לימדתי בישיבה שנקראת ישיבה תורה ואמונה, ישיבה שהקימו חסידי בעלז, הייתה ישיבה לבעלי תשובה בזמן הפאר של ההתעוררות לתשובה בתחילת הדרך. ואז קראו לי יום אחד מהנהלת הישיבה, ואמרו לי שהם רוצים להעלות לי קצת את המשכורת. אמרתי להם, תשמעו, אני לא ביקשתי, ואני אשמח לקבל, כי אני אף פעם לא אומר לא. אם אתם מעלים לי, אני לוקח. אם אתם לא מעלים לי, אז אני אקח מה שאתם נותנים. אם אתם מורידים לי את המשכורת, אני גם אקח מה שאתם אומרים. אם לא תיתנו לי משכורת, אני אבוא ללמד בלי משכורת. ואם לא תיתנו לי לבוא ללמד, אלא אם כן אני אשלם, אז אני אשלם כדי שתיתנו לי לבוא ללמד. כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב מבורך.
אני רציתי לשאול, איך יכול להיות אדם שלא שמע תורה ומצוות כל החיים, והוא נהרג על קידוש השם, עולה למעלה בלי דין. לעומת זאת, אדם שכל החיים מתעמק, בסוף יש לו דין, ורואים כאילו יש לו דין, ואיפה יש דין ויש דיין?
אף אחד לא אמר שמישהו עולה לשמיים בלי דין. אין דבר כזה. מה שכן כתוב, אדם שנהרג, אני לא יודע מה את מתכוונת על קידוש השם. יש קצת בלבול.
שערבים הרגו אותו.
זה, סליחה, אני הבנתי, אבל בואו נסדר את הדברים. מי שנהרג על קידוש השם, זה מי שהנוצרים הרגו אותו, כמו שהיה לאורך ההיסטוריה, שנתנו לו הזדמנות להמיר את הדת או למות. והוא לא בחר להמיר את הדת, אלא למות. זה מת על קידוש השם. יש עוד סוג של מיתה מעולה, והיא אלה שמתו כדי להציל אחרים במותם. כמו רועי קליין שנפל על הרימון. הם דומים להרוגי לוד, פפוס ויוליאנוס, שהצילו את תושבי לוד בכך שהם מסרו את עצמם כאילו הם עשו את הדבר שמלך לוד או שהמושל של לוד בגללו רצה להרוג את כל תושבי לוד. אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. עכשיו, את מדברת על אנשים שנהרגו בגלל שהם יהודים. זה גדר אחר. האנשים שנהרגו בגלל שהם יהודים, כתוב שהם מקשטים את בגדו של הקדוש ברוך הוא, שאת הבגד הזה, כלומר את ההנהגה הזאת, הוא ילבש ביום הדין. ואז את שואלת איך הם מגיעים לגן עדן בלי דין. התשובה היא, כתוב בכתבי הארי, בספר שנקרא לימודי הצילות, בדף למד עמוד ב', שהם יעברו זיכוך ובושה, וזה יהיה בגלל המעשים הלא טובים שהם עשו, וזה יהיה כפרה. אבל מיד אחר כך הם מקשטים את בגדו של מלך, ותהיה להם הנאה רוחנית מאוד גדולה, וממילא מה שהם נהרגו היה לטובתם. זה כמעט מילה במילה לשונו של הארי הקדוש. אז כך שכל הדברים שאמרת הם דברים שנשמעים, אבל לא מבוססים על מקורות, וכמו שאמרנו עכשיו, זה הכל מבוסס על מקורות.
אז רגע, לא הבנתי, מה בעצם יהיה להם? יש להם דין או אין להם דין?
מה זה משנה דין או לא דין? אין דבר כזה בלי דין. הכל מחושב בדיוק על פי הצדק המוחלט. הקדוש בוחר את הנשמות שלו, הם מגיעים למקום גבוה מאוד, וכיוון שקשה להם לעמוד שם, אז מכשירים אותם שיוכלו לעמוד שם, וזה הדין שלהם.
בסדר, תודה רבה,
ישר כוח.
כל
טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול מה אנחנו צריכים ללמוד מזה שהשואה הייתה בצורה של זוועות והשחתה ורוע בלתי נתפסים. ובלי לעשות שום השוואה, מה אנחנו צריכים ללמוד מהמלחמה עכשיו, שחלק ממנה גם היו בצורה של זוועות שלא נתפסות.
אני לא מבין. מה החידוש? כשהבבלים צרו על ירושלים, וידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, זה לא היה זוועות? כששתי נשים סיכמו ביניהם, היום אני אוכל את הבן, נאכל את הבן שלי, מחר את הבן שלך, והיא לא נתנה את הבן, זה לא זוועות. כל התיאורים שכתובים בגמרא בגיטין, בפרק הנזקין, זה לא זוועות. תיאורים שמתוארים על מסעי הצלב, זה לא זוועות. זה חלק מההסתר
פנים. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה?
אני לא יודע מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, אבל זה חלק מההסתר פנים. מה שצריכים ללמוד מזה, זה שצריך להתנהג כמו יהודי, על פי תורה ועל פי שולחן ערוך, ללמוד תורה ולהתפלל כמו שצריך, ולחיות בצניעות, ולחיות בקדושה. יש תורה ומצוות, לא צריך לימודים מיוחדים. יש שולחן ערוך, זה נורא נורא בנאלי, ונורא משעמם. שולחן ערוך, הלכות, יום-יום, יש, הכל כבר כתוב שם. זה מה שצריך לעשות. אז מי שבאמת רוצה, שיתחיל ללמוד את השולחן ערוך מההתחלה, במטרה לקיים כל סעיף.
תודה. אפשר עוד שאלה?
כן, בבקשה.
האם היחס של הבריסקרוב היה שונה מרבנים אחרים גם בזמן המלחמות, שכביכול הוא התייחס ל... כאילו זה כביכול פחות עסק שלנו, זה עסק שלהם, בינם הם גם הכניסו את עצמם לצערות האלה, לבעיות האלה?
אני לא יודע מה היחס לבריסקרוב, אבל אני לא מבין את העניין הזה שלהם הכניסו את עצמם. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם מישהו קפץ מהגג ביום כיפור שחל להיות בשבת, והוא שוכב כעת גוסס, נחלל השבת עליו או לא? למה שלא נגיד, הוא יכניס את עצמו לצרות? מה זה קשור? וזה במקרה שהוא בצרות, לא אני בצרות. הם הכניסו את עצמם, ומה, אנחנו לא בצרות קודם כל? ואם הם הכניסו את עצמם, לא צריך לעשות כל מאמץ להציל אותם? אני לא מבין את הגישה הזאת, לא מבין.
תודה, תודה, תודה רבה.
כל טוב. הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב
טוב, שלום הרב.
שלום, שלום.
יישר כוח על התוכניות. יצא לי לשמוע השבוע האחרון שיעור בעניין מאוד חשוב, שעשה לי סדר בראש בנושאים מאוד מאוד חשובים. יצאתי בעניין הזה לשאול, לגבי שהרב הזכיר שם, שיש עניין של להיזהר מאוד לאחר שאדם נפטר מן העולם לא לקטרג בשום אופן, שמה שמספר מה שהביא הרב בשם הסבא מקלם, שאפילו הבן אדם שהיה רשע גמור כאן בעולם הזה, והוא מצטער עליו. וזה קצת עורר בי שאלה באמת לגבי ההתייחסות, כי אנחנו גדלנו גם בישיבות, גם בהרבה מקומות ששמענו המון דברים, והזכירו שמות של אנשים שהיו מופקעים מן היהדות, וממש היו דורסים את היהדות ונלחמים ביהדות, והזכירו אותם תמיד בשם רשעים מרכה וכדומה. גם אנשים שהיו לפני שנים נפטרו מן העולם. שאלה באמת צריך להיזהר על כל אחד, גם שהיה מאוחרי הדת בתכלית, להיזהר עליו בכל דיבור?
אני לא יודע, אני רק יודע את העדות שהיה לי מהרב וולבה, שדיבר על יום פטירתו, על יום שהוא עומד בדין, לגבי באופן כללי, ברגע שאדם הפך להיות למותג של עקירת דת, אני יודע שדיברו בחריפות, גם בעיקר שנים רבות אחרי, שהם כבר לא היו כאן, ואין שום סיבה שלא. כך דיברו על מוישה מנדלסון, כך דיברו על אברהם גייגר, כך דיברו על הרבה מאוד אנשים שפעלו לעקירת הדת. הסיפור מסע במקלם זה לגבי אותה שעה שעומד לדין.
זה בדיוק ביום יורצייט או יום דין או משהו
שם. לא יום יורצייט, אלא יום שבו הוא מת.
אותו יום, הבנתי. כי השנה בדיוק התוודעתי למושגים שלא הייתי מודע להם. סתם ביום עצמות יצא לי לשמוע על אנשים שהיו באותה תקופה, בכלל שמות שלא הכרתי, אבל צורת התבטאות שלהם, שזה באמת עורר בי התקוממות גדולה, ואתה לדבר עם חברים גם, עם עורכים על המושג, ודיברתי עליהם בצורה מסוימת, כי זה מאוד מאוד כאב לי. אז בסדר, רציתי לדבר את העניין הזה. עוד דבר קטן רק, אם הרי באותו שיעור שהרב דיבר לגבי שהתברר למסרע על אותם קדושים שנרצחו, שיש להם נשמה גבוהה, והקדוש ברוך הוא יש לו גם את כל היכולות ואת כל האפשרויות, והוא בחר דווקא אותם. שאלה באמת זה דבר כזה מוכרח, שאותם אנשים בדיוק, אלה הם הנשמות הגבוהות שנבחרו, מבחינת גובה של נשמה?
אני לא יודע גובה של נשמה, אני רק יודע לצטט את הזוהר, ואני מסיק מזה מסקנה.
זה לא הבנתי מה המקור של זה, לא הצלחתי בשיעור עצמו, לא
שמתי
לב
איפה
המקור של הדברים
האלה. המקור זוהר, ספר בראשית, דף למתת, עמוד א' בדפי הזוהר.
לגבי בחירת הנשמות?
לא, לגבי זה שהקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמות הללו ומקשת בהם את בגדו. אז מילא
זה
כבר
יצא. זה לאחר מעשה, זה לאחר שנלקחו ומגיעים למקום גבוה.
מה זה נקרא לאחר שנשכח? אבל הקדוש ברוך הוא זה שמביא אותם. הקדוש ברוך הוא יודע את מי לקחת, יודע את מי יהרגו על ידי הגויים. זה לא שהם נהרגו על ידי הגויים ופתאום הקדוש ברוך הוא מצא אותם והביא אותם.
זאת אומרת, הם היו ראויים להגיע לדרגה הזאת.
אני לא יודע מה זה המילה ראויים.
כן, ראויים מבחינת חשבונות שמיים, אין לנו מושג מה חשבון.
אני לא חושב שהמילה ראויים מתאימה, אני חושב שהמילה מתאימים מתאימה יותר.
הם היו מתאימים,
הבנתי. זה משהו אחר, בין ראויים למתאימים.
ישראל,
תודה רבה,
הרב.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב, הרב. תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול, בצד אחד אומרים, אתם תפתחו, חזל אומרים, אתם תפתחו כחודו של מחץ, ואני אפתח לכם כפתרו של אולם. ולפעמים, אדם מתחבר למשפט הזה, והוא מנסה, ולא, הפוך, לא לפתח לו. או שהוא, דוגמה בתפילה, אומרים לך, תתפלל, תקבל את הישועה. לפעמים אדם לא מתפלל, אבל לא נושא. אז אם אדם מקבל את הישועה, אז הוא ממשיך, מתפלל.
רגע, יש פה בלבול. אני אפתח לכם כפתחו של אולם לא קשור למה שאצלנו מכנים ישועות. ממש לא. כשאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו לטובה, ולא תמיד מה שאנחנו חושבים שזה ישוע, זה באמת לטובתנו. כשכתוב פתחו לי כפתח כפתחו של מחד, אני אפתח לכם כפתחו של אולם, זה אומר שההשפעה האלוקית תרד כפתחו של אולם, אבל היא תרד בצורה של השפעה האלוקית, לא תמיד בצורה שאנחנו היינו מצפים שהיא תהיה, כי אנחנו לא יודעים באמת מה טוב בשבילנו. יש איזה רעיון נפלא לגבי בלעם. כתוב שעל דבר זה נסתמה עינו של בלעם, שנאמר, מה טוב הוא עליך יעקב משכנתך ישראל. על מה נסתמה עינו של בלעם? שראה שאין פתחם מכוונים זה לזה. מה זה אין פתחם מכוונים זה לזה? אז אמר אחד מבעלי המוסר, בדרך כלל כשאתה יוצק מכלי לכלי, הכלי שממנו אתה יוצק, הפתח שלו כדאי שיהיה צר, והכלי שלתוכו אתה יוצק, כדאי שהפתח יהיה רחב, ולכן יותר קל ליצוק מבקבוק לחוס, מאשר להחזיר את המשקה מהכוס לבקבוק. כי הפתח המקבל, של כלי המקבל, צריך להיות רחב. פה הוא ראה שאין פתחים מכוונים זה לזה. לעם ישראל פותח פתח כפתחו של מחט, והקדוש הוא פותח כפתחו של אולם. בדרך כלל, כשהפתח המקבל הוא כפתחו של מחט, והפתח שממנו שופכים הוא כפתחו של אולם, שום דבר לא ייכנס בפנים. והכל נכנס. עכשיו, שוב אני אומר, זה שאתה אומר, אני לא רואה את הישועה, זה עדיין לא אומר שההשפעה היא לא כפתחו של עולם, כי לא תמיד הישועה נראית, ולא תמיד הישועה היא מה שאנחנו חושבים שהיא תהיה ישועה. הרי רבי יוחנן אמר לרבי אלעזר בן בדת, שאם הוא יהפוך להיות לעשיר, אז לא יהיה לו שום דבר מה לעשות לעולם, כי הוא בא לעולם כדי לעמוד בניסיון של עוני. אז הוא יכול להתפלל עד מחר, ואם הוא יהפוך להיות עשיר, אז יהיה לו לרועץ, כי אז לא יהיה לו מה לעשות בעולם.
הבנתי,
זו
שאלה קטנה. אומרים עכשיו היה זאת של החזון איש. אז עכשיו, ודוגמה היה לפתר רב אזרחי, עמוך מותחי אזרחי. עכשיו, דברים עליו שהוא לא ישן במיטה. דוגמה, דברים, סיפורים, אני אומר איך אפשר לי, בן תורה, רוצה להתחבר לגדולים האלה. אם הוא קצת ישמע עליהם, הוא יסוג אחורה, כאילו, זה לא בכלל.
יש טעם בדבריך, יש טעם בדבריך, ובאמת שני דברים. קודם כל, גדולי ישראל הם כמו כוכבים, אי אפשר לגעת בהם, אבל צריך ללכת לאורם. ב', אמר על זה רבי יצחק קוטנר, בדיוק מה שאתה אומר, כולם מדברים על גדלותו של החפץ חיים בשמירת הלשון, אבל אף אחד לא מדבר כמה הוא עבד כדי להגיע לזה. ובאמת הרבה מאוד ספרים שמוצאים על גדולי עולם רק גורמים שאנשים לא ישאפו בכלל. כי מתארים אותם שהם היו קדושים מרחב, וכבר בגיל 3 חודשים הוא כבר בירך על החלב שהוא שתה, ומעולם לא יצא לשחק, ולא עניין אותו שום דבר בלימוד, ובגיל 5 הוא כבר ידע את כל השעס, בגיל 8 הוא כבר ידע את כל כתבי הרי. אז בן אדם נכנס ליוש, הוא אומר, זה נורא נחמד שיש לנו עם כזה, אבל אני לא. האמת היא האמת שהסיפור המרכזי שהיה מספר ברוך אזרחי במחנה, זה סיפור שנקרא יצחק אלחונון, על אדם שלא היה מוכשר כל כך, ורק בעבודתו הוא הלך והתקדם. אז באמת לא צריך לראות, אחרי שרב שך נפטר, אז קרובת משפחה שלי הוציאה שיר שאמרה שצריך לקרוא את הסיפור מההתחלה, לא רק את הסיפור בסוף. וזהו. אז לכן, אם מסתכלים רק על סיפור בסוף, אתה צודק, אבל צריך לראות את כל העבודה שהאנשים האלה עשו מקטנות. אי אפשר לדלג על הערים, לקפץ על הגבוהות. ברוכים תהיו. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
ערב טוב. רציתי לשאול משהו שהתעורר לי בראש השנה, וקוראים את זה גם השבוע. קוראים הרי, והשם פגדת רק אשר אמר, רש"י מסביר שם שזה נסמך לפרשת אבימלך, כי כל המתפלל לחברו נענה תחילה. בהמשך הפרשה, אצל ישמעאל, אז כתוב וישמע אלוקים את כל הנער, רש"י אומר שם שיפה תפילת החולה על עצמו מתפילת אחרים עליו. למה זה לא, והיא קודמת להתפלל, ככה רש"י מסיים, למה זה לא עזר לאברהם אם הוא התפלל על עצמו? או שאברהם לא התפלל על עצמו על שאלו ילדים?
זה לא סותר. בוודאי שאברהם מתפלל על עצמו, אבל חוץ מזה גם כן, לא כתוב שאדם צריך רק להתפלל על חברו. בוודאי שיפה תפילת החולה על עצמו. עכשיו, כשאברהם מתפלל על חברו, אז זה לא כתוב שתפילת אברהם על אבימלך הייתה שווה יותר מתפילת אבימלך על עצמו, אם אבימלך היה מתפלל. אם ככה היה כתוב, זה היה באמת מקביל, ואז זו הייתה שאלה. כתוב שבגלל שאברהם אבינו התפלל על אחרים, אז הוא נענה תחילה. זה מהלך אחד של תפילה. עכשיו, יש עוד מהלך של תפילה שאדם מתפלל על עצמו, כן? אבל
מתי זה?
לא, כשכתוב שיפה תפילת החולה על עצמו, זה יותר מתפילת אחרים עליו. לא כתוב שיפה תפילת החולה על עצמו יותר מאשר תפילת החולה על אחרים. זה שני דברים נפרדים. תפילת החולה על אחרים גורמת שגם, ואם הוא צריך לו את הדבר הזה, גורם שהוא נענה תחילה. בוא נסביר איך זה עובד. הרי כשאדם מתפלל על עצמו, אז מיד עומדים המקטרגים, פותחים את התיק שלו, ואומרים, מה פתאום תשמע את תפילתו? הרי יש לו תיק מלא בקופה שיש רצים. אבל אם הוא מתפלל על אחרים, לא פותחים את התיק שלו. אז ממילא באותה הזדמנות, ואת התיק של האחר גם לא פותחים, כי האחר לא יתפלל עכשיו. אז ממילא גם הוא יכול לקבל יותר בקלות. חוץ מזה, כשיש תפילת החולה על עצמו, זה עוד מעלה אחרת לגמרי, מעלה של תפילת החולה על עצמו.
ולמה זה לא היה אצל אברהם אבינו?
מי אמר שזה לא היה? הוא ודאי התפלל על עצמו, אבל ברגע שהוא התפלל על חברו, הייתה לו את המעלה שהוא נענה תחילה. כל עוד שהוא התפלל על עצמו, שוב אני אומר, יש פה משהו לא מקביל. שם נאמר שהישמעאל התפלל ואימא שלו התפללה. והתפילה שלו התקבלה יותר. עכשיו, זה שאברהם אבינו התפלל על עצמו ולא נענה, כי התפילה הזאת לא, הקדוש הוא מתאבל לתפילתם של עסקים, התפילה הזאת לא הספיקה, הוא היה צריך לעוד זכות, והזכות הנוספת שאתה לא שיתפלל על אחרים. אבל יש פה, אתה עושה סימטרי מדבר לא סימטרי. אני אומר שוב, אם היה כתוב שתפילת אבימלך הייתה פחות, על עצמו הייתה פחות שווה מתפילת אברהם על אבימלך, זה היה מקביל לתפילת ישמעאל על עצמו ותפילת הגר על ישמעאל. אבל יש פה שתי פרשיות שונות לגמרי, שהן לא מקבילות אחת לשנייה.
לא, כי היה לי איזה קו מחשבה שאולי כל אחד ביקש דבר אחר, שבגלל זה צריך השפעה אחרת.
למה דבר אחר? כל אחד ביקש ילד, לא אפשר לעשות.
לא, שכאילו ישמעאל התפלל על רפואה. אז רפואה זה...
אז מה זה?
ואברהם אבינו התפלל משהו, הרי שרה הייתה הכרה, שאלה אם זה נכון הגישה הזאת. ששרה הייתה הכרה, זה יכול להיות משהו יותר חזק.
יכול להיות, ובהחלט ההבחנה הזאת היא נכונה, כי באמת ישמעאל התפלל על דבר הטבעי, אבל מצד שני גם ישמעאל היה צריך נס. כדי שיהיה לו מים לשתות, הוא צריך נס. כבר התגלה לו מים בדרך נס. במקום שבו הוא היה, לא הייתה אפשרות בדרך הטבע שהוא יוכל לשתות. אז גם פה צריך נס. ממילא זה כבר לא נס ולא נס. זה למדוד את גודל הנס, זה אני כבר לא יודע.
לא, יש נס טבעי ויש נס שהוא מעל הטבע.
אבל זה לא היה נס טבעי. התגלה למעיין במקום שקודם בדקו, לא היה. זה לא היה טבעי. אבל כשאמרו שזה היה נס, זה לא היה נס טבעי. זה היה נס. לא היה שם מעיין. להתגלות מעיין פתאום במדבר כשאין שם מעיין, זה נס לא טבעי. הדבר היחיד היותר יכול להגיד שנדמה לך שהנס של שרה יותר גדול. אני לא יודע למדוד ניסים.
טוב. בסדר גמור. תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. לילה טוב. ערב טוב.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שלום.
תודה רבה על התוכנית המרתקת. רציתי לשאול, ישמעאל שנאמר בו בנבואה, והוא יתר האדם, ידו בכל ויד כל בו. אז רציתי לשאול, ובפרשת השבוע אנחנו קוראים שאברהם אבינו מחנך אותו במצוות, למרות שהוא גם היה ביום שלישי למילה כמוהו, למסור את הנפש להכניס אורחים. אז לכאורה חיה פרא אדם ש... כמו שאומרים שהוא העיקרו הוא פרא, וה... כמו חיית פרא, לא יודע, שייך לאלף, אבל שייך לחנך אותו.
ולמה לא?
באותו עניין, אם הרב יכול להתייחס גם למה שכתוב שבסופו...
קודם כל צריך לדעת, והוא יהיה פרא אדם, הכוונה על העם הישמעאלי בכלל, ואין, ותמיד יש יוצא מן הכלל, אין למדים מן הכללות. דבר שני, עד רבה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. חזל אומרים, הטוב שברופים לגיהנום. למה? למה? מה עשו להם הרופים? שאת הרופים הגרועים יקחו לגיהנום, שאת הרופים הטובים ישירו אצלנו. אומר מהר"ל, חזל לא התכוונו לסנות ברופים או להעליב את הרופים, חזל התכוונו להזהיר את הרופים. הרי מהו המבט שמביא אדם לגיהנום? המבט שמביא אדם לגיהנום זה המבט החומרני. כשאדם שקוע בחומר הוא בדרך לשם. כל אדם עוסק בעניינים חומריים לפרנסתו, או רוב בני אדם. אדם מכונאי, עוסק בחומר, הוא בא הביתה, הוא רואה את עצמו, הוא רואה את אשתו וילדיו, הוא אומר, אנחנו לא מכונות. קל לו לצאת מהמבט החומרי. חקלאי, עוסק כל היום בתפוחי אדמה, הוא בא הביתה, הוא מסתכל בריא, הוא אומר, אני לא תפוח אדמה. עגלון, רוכב על חמור כל היום, הוא בא הביתה, הוא מסתכל, הוא אומר, אני לא חמור, בחלק מהמקרים זה אפילו נכון. אבל אדם שהוא רופא, וכל היום מתעסק בגוף, בחומר. קל לו להידרדר למבט החומרני. למה? כי הוא לא יכול לבוא הביתה ולהגיד, אני לא אדם. הוא מתעסק באדם, אבל בצד החומרי שלו. ולכן הטוב שברופאים, שהוא עוד יותר שקוע בחומר, כי הוא רופא טוב, הוא נמצא בסכנה להגיע לגיהנום. וכתבו את זה כדי להזהיר אותו שאתה צריך להיזהר שבעתיים. אותו דבר. כל השבטים שעמדו על הר עיבל, וכלפיהם נאמרו הכללות, לא נשאר, לא ידוע שנשאר מהם זכר. זה ראובן, זבולון, דן, נפתלי, גד ואשר. כל האחרים ידוע שנשאר מהם. שמעון נשאר עם נחלת יהודה, לוי נשאר, יהודה נשאר, בנימין נשאר, יוסף נשאר. הרי כתוב שמבני יוסף באו בתקופת עשה, ערכו למלכות יהודה, ומיסחר כתוב בספר עזרא, מבני יששכר יודע עזרא בן הליטים. כל אלה עמדו על ההר הדרומי, הר הברכה. אז מה, נקבע גורלם של אלה שעמדו על ההר הצפוני? לא. אלא אתם שיעמידו אתכם פה, תדעו לכם, אתם יותר בסכנה. אתם צריכים להיזהר יותר. אותו דבר גם פה. פשוט עזרה שצריך להיזהר יותר. לא נקבע גורלו.
זה לא, אבל זה נאמר בנבואה.
מה נאמר בנבואה?
שככה הוא יהיה לנצח, פרא אדם.
נכון. אז מה? ואם הוא פרא אדם, הוא לא יכול להתגבר על זה? הוא יהיה פרא אדם. יש באברבנאל סיפור, שהוא מן הסתם לא נכון, שהיה מומחה גדול בחוכמת הפרצוף, שהביאו לו תמונה של משה רבנו, ואמר, האיש הזה הוא מלא מידות מושחתות. וכשהביאו למשה רבנו, אמרו לו את זה, הוא אמר, נכון, אבל אני עבדתי על זה ושיניתי את זה. הסיפור הזה לא נכון מן הסתם, כי הרי כתוב שזה אצל משה רבינו ברגע שהוא נולד התמלא הבית הוראה, אבל יש סיפור כזה. והסיפור הוא ודאי נכון. ברגע, הרי חזל אומרים את זה, מי שנולד במזל מאדים, אם הוא יהיה רשע, הוא יהיה רוצח. אם הוא יהיה בינוני, הוא יהיה שוחט. אם הוא יהיה צדיק, הוא יהיה מוהל. אם הוא יהיה צדיק גמור, הוא יהיה כמו דוד המלך, שהורג בשונאי ישראל ובשונאי השם. על עשיו כתוב שהוא היה אדמוני, ועל דוד המלך כתוב שהוא היה אדמוני, אבל עם יפה עיניים. זאת אומרת שאפשר לעבוד. גם פרא אדם יכול לעבוד.
באופן כללי, העם הזה לא יהיה בן תרבות, אבל כאילו כל אחד...
מי אמר את זה? הרי אם אתה אומר את זה פירוש דבר שהוא לא אשם ולא מגיע לו שום עונש, שנתלה ממנו הבחירה, זה לא נכון. זה לא נאמר פה. נאמר פה שההפך, זה שזה נאמר, זה יד הרושמת על הקיר, תעבוד יותר, לא להיות, לא להוציא מן הכוח אל הפועל הזה. תכוון את זה לדברים חיוביים.
עוד שאלה קטנה באותו נושא, במה שנאמר שלבסוף הוא עשה תשובה, והוא נפטר כצדיק, לכן נאמר בו ויגווע. יש בזה רמז משהו גם לעתיד, לעתיד?
יכול להיות, כן, בהחלט. מעשה אבות סימן לבנים, בהחלט יכול להיות. יש פוטנציאל כזה בלי ספק. כתוב, יגברו אותו, יצחק וישמעאל בניו, משם גם כן לומדים. ומתן יצחק את הבכורה. כל טוב. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול את הרב, אנחנו יודעים שהשם הוא הטוב המוחלט ובעל הרחמים. אז למה במשך הדורות אנחנו רואים שעם ישראל סובל? וזה מפני חטאינו.
אין הבדל בין תינוק, בין ילד שקיבל שריטה, לבין עשרות מיליוני יהודים שסבלו למהלך ההיסטוריה מבחינת הצדק האלוקי.
אבל רגע, אני לא אמרתי את השאלה, אולי זה יענה לה להמשך. אז אני אומרת, למה מראש הבחירה שלנו לא נעשתה בצורה קלה יותר? ואז ממילא נגיע לקבלת שכר בלי הרבה חטאים וממילא צרות ואיסורים.
אנחנו לא יודעים את הכמויות. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה, אנחנו יודעים את העקרונות, אנחנו יודעים למה הקדוש ברוך הוא בחר את האדם עם הצורך בבחירה, כדי שלא יהיה נעמה דחיסופה, כדי שתהיה טוב שלם. הכמויות הן לא ידועות לנו, הקדוש ברוך הוא מדד בדיוק את מה שצריך.
אבל זה נראה כאילו שבין עשר טוב ועשר רע, איזה הרב...
אני חוזר ואומר עוד פעם, את הכמויות, אני לא יודע, הבחירה במקום שבו היא נמצאת היא מאוזנת לגמרי, יצר רע ויצר טוב זה לא קשור כל כך לנושא של איסורים ועינויים, זה קשור יותר לעבירות ומצוות, והאיסורים הם פועל יוצא בחלק מהמקרים, אבל בכל נקודה שבה אדם נמצא, בנקודה הזאת יש לו בחירה שווה. אז זאת אומרת,
יש בחירה שווה בין שניהם? אוקיי, טוב, טוב, תודה.
כל טוב, ערב טוב.
שומעים אותי?
כן, בהחלט.
כן, אני אימא למעל 10 ילדים, ברוך השם, ואני חיתנתי את כל הילדים. אני גידלתי אותם בצורה מאוד מאוד טובה, זאת אומרת, השתדלתי לשמור עליהם שהם לא ילכו עם חברה לא טובה, וכל מה שהיה ניתן הייתי עושה כדי שהילדים יהיו בסדר. בקיצור, הילדים כולם ברוך השם התחתנו, הם אברכים, הם משפחות טובות. אחרי החתונה, חלק מהילדים, יש לי בנות מאוד יראות שמיים מאוד, שמקפידות, וגם הבעלים, אני רואה שזה משתי הפזדים, הם אכפת להם על, על נושא של יראת שמיים, אבל יש לי חלק מהילדים שאחרי החתונה, לפני כן הכל היה בסדר, ממש הבעל והאישה היה, הכל היה טוב, ופתאום אני לא יודעת אם זה קשור לאייפונים, או שלא יודעת למה זה קשור, אבל פתאום התחילו לרדת, האנשים שלא היו רגילות ללכת עם פאה, פתאום התחילו ללכת עם פאה, וגם עם אייפונים, ולא יודעת, גם הנושא של צניעות, פתאום הכל התערער, וזה לי מאוד 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 כואב לי וחורה לי, ואני צריכה להביא אותם לשבתות, ומתחננים שאני אביא אותם לשבתות וחגים, והם באים אליי, ואני ובעלי, זה גורם לנו צער היום ונורא, אנחנו פשוט בצער ובכאב, למרות שאנחנו אומרים להם, ולא מראים להם לגמרי, כי יש שם נכדים, יש לי הרבה נכדים, ואני, בעלי כמה פעמים אמר לי, אולי נגיד להם שלא יגיעו, פעם נתן איזה רב הרצאה בבית הכנסת.
בוא נראה, אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות הספציפיות שאני לא מכיר את הנושא. אני רוצה לדבר...
לא, אבל מה לגבי כיבוד הורים? אני רוצה לדעת, לגבי כיבוד הורים, אני יכולה להגיד להם
שיהיו עליי... בוא, אני אוציא את השאלה מהמקום שבו אני יכול לענות. אני רואה פה בתוך הסיפור הזה שצריך לשבת עם מישהו בצורה יסודית ורצינית ולהגיד את כל הפרטים, וזה ודאי לא בשידור. מה שאני כן רואה פה זה שיש הורים שכשהילדים שלהם בבגרותם לוקחים דרך אחרת פחות טובה, הם מרגישים רגשי אשמה. צריך לדעת דבר אחד, שיש הרבה מקרים שההורים באמת צודקים שהם לוקחים רגשי אשמה, אבל ודאי שלא תמיד. אני מכיר שתי משפחות מאוד טובות, בתים טובים, שבשתי המשפחות הללו 50% מהילדים ירדו מהדרך. גם את מכירה את המשפחות הללו. כל המאזינים מכירים אותם. כולם מכירים אותם. אני מתכוון עם משפחת אברהם ושרה, יצחק וישמעאל, יצחק ורבקה, יעקב ועשיו. כך שאחרי שאנחנו מחנכים את הילדים, בוודאי שעשיו קיבל חינוך טוב. עדיין לילדים יש בחירה. צריך לזכור את זה. עכשיו השאלה היא מה אנחנו צריכים לעשות, אז בואו נראה מה אנחנו לא יכולים לעשות. כמו שאי אפשר לגרש את החושך עם צעקות ועם הקלות, כך אי אפשר ילדים מבוגרים שבנו לעצמם חיים לחנך כמו שאנחנו התרגלנו לחנך ילדים קטנים שנמצאים תחת חסותיהם.
כן, אבל זה בתורה. הכיבוד הורים זה מהתורה. וגם אצל הגר אמרו לגרש האלמנה הזאת כי הוא היה מצחק.
אני הבנתי.
אם מישהו עושה מנסה לא טוב, מה עושים איתו?
אבל כיבוד הורים זה לא מצווה שלכם, זה מצווה שלהם. אתם מצווים לכבד את ההורים שלכם. אתם לא מצווים שהם יכבדו אתכם. זה מצווה שלהם. ולכן הדרך היחידה לגרום שבאמת הם יחיימו מצוות, גם את המצווה הזאת בין השאר, היא שהם ישתכנעו לעשות את זה מתוך רצונם החופשי. אי אפשר לכפות על אדם לעשות דברים שהוא לא רוצה כשהוא אדם בוגר.
כן, מה אני עושה במקרה שאני, אנחנו משפחה גדולה, ולחגים כולם רוצים לבוא. עכשיו, אני מעדיפה שאלה שיגרש המים...
אני אומר לשאול מישהו שמכיר את הסיפור. זה לא שאלה שאני יכול לענות, אבל אני נורא...
לא, אבל באופן כללי, כשיש ביניהם ירש המים ולא ירש המים.
משתנה...
אז את מי, איך לוקחים? מביאים את שתיהם ביחד?
זה משתנה ממקרה למקרה. צריך לדעת את כל פרטי המקרה, צריך לדעת את החוסן של כל משפחה, צריך לדעת עד איכן, אלה שהם פחות, הם פחות, אי אפשר לתת בזה תשובה כללית. ברור לחלוטין שלא מקבלים אנשים על חשבון קלקול של ילדים אחרים. האם זה המקרה או לא? אני לא יודע.
ולגבי הנכדים, איך אני מתייחסת לנכדים?
אני משהו, אנחנו, זה צריך...
לא, נאמר שהילדים...
זאת לא שאלה של אמונה, זאת לא שאלה של הלכה, זאת שאלה של ייעוץ. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בתוכנית הזאת. כי אין לי את כל הפרטים, וגם אין לי את ההכשרה לעשות את זה. תודה רבה.
תודה, יש
כוח. כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ורוח.
שאלה בקשר למשהו שאמרת בתוכנית שבוע שעבר, שכשבן אדם לא... כשבן אדם נמצא בסביבה של אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, ויש לו סוג של אחריות... עליהם, אז אם הוא לא עושה את זה, אם הוא לא מוכיח או משהו, אז זה אחריות גם עליו.
לא אמרתי דבר כזה מעולם.
לא זוכרת את הציטוט המדויק.
לא אמרתי דבר כזה מעולם ולא עלה בדעתי להגיד את זה. אמרתי משהו אחר לגמרי.
כן, אז אני לא זוכרת את הציטוט המדויק.
אז אני אגיד לך. משהו אחר לגמרי. כל מי שיש בידו למחות ואינו מוכה, באנשי מתו, נתפס במובן אנשי ביתו, נתפס במובן אנשי עירו. יש בידו למחות, הכוונה למחות זה לא לצעוק. לצעוק זה קטרזיס. לצעוק זה להוציא את העצבים. למחות זה כמו למחות את הזיעה. אם אדם ינסה למחות את הזיעה בנייר זכוכית, אז יהיה גם דם. לכל זוהמה יש את המטלית שלה. ולכן התכוונתי רק מי שבאמת יודע איך לעשות את זה, והיא מסוגל באמת לגרום לאנשים, והיום הדרך היחידה לגרום לאנשים זה בנעימות, שיהיו קצת...
ומה הדרך היחידה? מה לא שמעתי?
הדרך הנכחידה זה לפעול בנעימות ובדוגמה אישית.
כן, כן. אז זה מה שרציתי לשאול, שמי שיש עבדו למחות ולא מוחה, אז, אבל יחד עם זה אמרת שצריך להיות מישהו שהוא מתאים לעשות את זה.
נכון.
אז זה מה שרציתי להבין, אם יש מישהו שהוא לא מתאים לעשות את זה, והוא צריך את כל כוחות הנפש שלו במיוחד בשביל... לעשות קידוש השם בזה שהוא לפחות יהיה נחמד, אבל הוא לא יכול למחות. אז זה לא... זה לא עליו...
אמרתי דברים ברורים, ואני חזרתי ואמרתי את זה קודם. כל מי שיש בידו למחות. אם אדם לא מסוגל, אז אין בידו למחות, אז הוא לא כלול בהגדרה הזאת.
אז הוא לא כלול בהגדרה הזאת, אוקיי? האם זה שמישהו שאין בידו למחות, אבל... לדוגמה, אתה גם סיפרת על הארגון שעוסק בקירוב, אבל נניח הוא תורם ועוזר לארגונים כאלה, זה סוג גם כן שהוא משתתף ב...
בוודאי, בוודאי, בוודאי שיש לו השתתפות. זה בלי ספק שכן.
אוקיי, זהו, זה מה שרציתי לשאול. תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום, שלום.
תודה רבה על התוכנית, כמובן, בקצרה ממש. השאלה כזאת היא, אני אפילו אמקד אותה, שמענו היום שהנציג באום של הוא בא עם כלי צהוב, מה דעת הרב על זה? היו בעד, היו נגד. ושאלה שנייה, בקשר לאום בכלל, האם השנאה שלהם היא באמת, האם הם בתוך עצמם מרגישים את הזיוף והם פועלים פשוט משנאה, או שהם באמת מאמינים במה שהם אומרים? כי מהצד זה נראה שאנשים לא שפויים, כאילו לראות כאלה זוועות ולטעון טענות כמו שהם אומרים, זה דבר שהוא לא הגיוני בשום שכל בריא, אז מה הפשט בזה?
התשובה היא שאני נגד שימוש בסמלים של שואה בכל מקרה, בכל מצב. אני חושב שגם טעות גדולה מאוד. משום שהשואה לא מוכרת בעולם, וזה לא אומר לאנשים כלום. אם תשאל בארצות הברית את האנשים הצעירים מגיל 40 ומטה, מה היה בשואה, אנשים לא ידעו כלל. ואתה יודע מה, גם בארץ לא יודעים, וגם בציבור החרדי לא כל כך יודעים עד איך הדברים מגיעים. ולכן, הדימוי לדאעש הוא דימוי מוצלח, כי הוא גם נכון וגם אמיתי, וזה מדויק, והעולם יודע מה זה דאעש. הדימוי לשואה, בסך הכל, אנשים יגידו, זה מה שהיה בשואה, אז עכשיו אנחנו מבינים שהשואה הייתה זה, וזה בכלל לא נכון. זה כמו שבא החפץ חיים לרב חיים עוזר, וחיים עוזר גוג'נסקי, רבם של כל בני הגולה, ואמר לו, אנשים לא אוכלים חזיר, אבל מדברים לשון הרע, אולי כבודו יגיד שלשון הרע זה כמו אכילת חזיר. אמר לו רב חיים עוזר, אז כבודו רוצה שאנשים יתחילו לאכול חזיר? זאת אומרת, כן. אני מתנגד לכל הדימויים של שואה. לא צריך לדמות דבר לדבר, במיוחד שבעולם זה לא סחורה שעוברת לסוחר. למה אנשים נוהגים ככה? העולם הוא ציני. העולם הוא ציני. לאנשים יש חשבונות פוליטיים. אנשים רוצים את חיבתה של רוסיה, אנשים רוצים את חיבתה של איראן. לא אכפת להם משום דבר חוץ משל החשבונות הפוליטיים שלהם. וזה צורת העולם.
אבל בתוכם הם יודעים בעצם את האמת.
אני לא יודע
מה שם. אני לא יודע. אולי הם משוכנעים שכאילו...
אני לא יודע. אני לא יודע מה הגיע לידיעתם. אני לא יכול לקבוע על אנשים שאני לא מכיר. אני לא יודע מה הם שמעו, אני לא יודע מה הם ראו, אני לא יודע מה הם רוצים לראות. איך אני יכול לדבר על אנשים שאני לא מכיר?
הבנתי, הרב, תודה. אם אפשר עוד שאלה ממש במשפט קצר.
מה אנחנו... הגענו לסוף התוכנית. הגענו לסוף התוכנית, ואנחנו מודיעים לכם, לכל אלה ששאלו, לכל אלה שהיו איתנו, לכל הצוות שעובד עד שעה מאוחרת בלילה. כל טוב לכם, שיהיה המשך שבוע שקט, וברכה והצלחה לכל אלה שעומדים במקומות שמסתכנים עבור כלל ישראל, ושהקדוש הוא ישלח לכולם רפואה לחולים הפצועים, והצלחה לאלה שעומדים בסכנת חיים, ושבעזרת השם נראה בקרוב את כל אלה ששבויים בידי אויב. כל טוב.
חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.